פסוק י"ד, ויפגע במקום וילם שם כי באה השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא. אומר רש"י, ומה זה ויפגע במקום? לא הזכיר הכתוב באיזה מקום, אלא במקום הנזכר במקום אחר. ואיזהו המקום? וירא את המקום מרחוק, נאמר בפרשת העקדה, הוא הר המוריה. זאת אומרת, צריך להבין, אז בית המקדש לא היה בנוי, אבל אין מקריות. הוא הגיע תוך כדי שהוא בורח מבאר שבע עד הר המוריה. כמה הזמן הליכה זה? תלוי איך אתה הולך, איזה מיד. פעם אבותינו היו הולכים מהר מאוד, לא כמונו היום, כזה באמת. זה מזכיר לי את העדה האתיופית, למה? העדה האתיופית, כשהם היו באתיופיה, אז לא היה להם תחבורה, היה להם נניח בית ספר, היה ילד בית ספר, היה לו מרחק של 15 קילומטר. כל יום היה צריך ללכת הלוך וחזור מהכפר שלו עד לבית ספר. והיו רצים, שבא לכאן לפני, בעליית משה, בעלייה הראשונה של האתיופית. עשינו פעם טיול, ואמרנו, כמה, בכיף ככה, אמרנו, הלכנו במקום, אמרתי, מי שיגיע ראשון לראש ההר, יקבל פרס ככה. האתיופים, כמו איילה שלוחה, הגיעו כבר לראש ההר. מאיפה אתם, יש לכם את הכושר הזה? ומה זה? אנחנו רגילים לזה, אנחנו נשתרש בהם, יש להם כושר אדיר בהליכה ובריצה ודברים כאלה. אותו דבר כאן. פעם, אברהם אבינו לא נסע באופניים חשמליות. מה הוא הלך? ברגליים. כן, אותו דבר האבות, יצחק ויעקב. כל היום הלכו, לכן, את שומרת, שאל אותי כמה זמן מבאר שבע, אני לא יודע. כתוב, אחרי שלושה ימים הוא בא להר המוריה, אצל אברהם אבינו, שהוא הלך לעקוד את יצחק. בכל זאת, הם הלכו, ופונק, יעקב, הופ, מגיע למקום, וזה היה המקום של הר המוריה. אז זה היה הר קרח כזה, לא היה בו שום דבר. ויפגע במקום, להזכיר כתוב באיזה מקום, מקום הנזכר במקום אחר, הוא הר המוריה, שנאמר וירא את המקום מרחוק. ויפגע כמו הוא פגע ביריחו, פגע בדבשת, ורבותינו פרשו, נפגש כאילו, לשון תפילה, זאת אומרת, שמה במקום הזה מתפלל. כמו, ואל תפגע בי, מי שיתקין תפילת ערבית זה יעקב אבינו. זה בדיוק בערב כאן. ולמדנו שתיקן תפילת ערבית. בשינה כתוב ולא כתב והתפלל, ללמדך שקפצה לו הארץ, כמו שמפורש בפרק גדעון השה, ויפגע במקום, הוא קפצה לו הארץ. הוא אומר, מה זה קפצה לו הארץ? מה זה קפצה לו הארץ? בדרך כלל אדם יש לו קצב הליכה משלו, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לוקח את הארץ, הוא אומר, טוב, אתה תעמוד, אני אביא לך את הארץ אליך. קפצה לו הארץ, כמו קפצה לו הדרך, משהו כזה. לכבוד יעקב, למה שהוא לא יעשה טריק מראש, עושה דברים יותר גדולים. קפצה לו הארץ, הוא הגיע לשם בזמן הרבה יותר קצר. כי באה השמש, היה לו לכתוב, ויבוא השמש והיה לן שם. מה זה כי באה השמש? משמע ששקע לו חמה פתאום, שלא בנתה כדי שיעלים שם. זאת אומרת, היה זה עניין מיוחד שיעקב אבינו דווקא ישן במקום הזה של הר המוריה. אבל מה לעשות שהשמש היא הייתה באמצע השמיים? מה עושים שיעקב אבינו ילך להירדם דווקא במקום הזה? הקדוש ברוך הוא לוקח את השמש, ואומר, היי השמש, כמה זמן לוקח מהצהריים עד הערב, לשכוח, 6 שעות, משהו כזה, 2 דקות. כל השמש, כמו שמן בגבעון דום ירח בעמק הילון, אצל יהושע. אז גם כאן אומר רש"י, השמש שקע לכבודו. השמש אומר, מה לכבוד יעקב, אם אני צריך לישון, אני לא אפריע לו. חיבלה לו את האור. מה הרעיון מאחורי כל הדבר הזה? אנחנו שבועים בתוך חוקי טבע. חושבים שחוקי הטבע הם הכוחות הבלעדיים ששולטים במערכת הטבעית, שהייתי אומר, גרמי השמיים, השמש, הירח, כוכבים, כל זה, זאת תנועה בלתי פוסקת ובלתי נשלטת. הכל מעגל סגור ואי אפשר... מה התורה ללמד אותנו גם כאן וגם אצל יהושע בן נון, שמעל השמש יש בורא עולם, שהוא רוצה, הוא רוצה. אין בעיות. אומר לשמש ככה או ככה, היי, תשקיעי. לנו, שאנחנו שבועים בתוך המחשבות של חוקי הטבע, זה נראה בלתי הגיוני בכלל הדבר הזה. אבל מי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, מה זה אמונה בקדוש ברוך הוא? להאמין שהוא כל יכול. הוא לא מוגבל, אנחנו מוגבלים. הוא כל יכול, הוא רוצה ככה, עושה ככה, רוצה ככה, עושה ככה. ואני אומר לפעמים לרווקים מושבעים, אני אומר להם, חבר'ה, אתם חושבים שזה אבוד. יש כל יכול. מי זה כל יכול? בורא עולם. כשהוא רוצה... יכול לשנות סדרי בראשית, אפילו את החמל, להוליך אותה ככה. אז הוא יכול לשנות לך את החיים? מה אתם אומרים?
נכון.
איך אתה יודע?
הרב אמר.
בגלל שאני אמרתי. כאשר רש"י אומר את זה. פעם אתה רואה לפעמים ממש בחוש, אתה רואה שדברים שאנשים התייאשו מהם בכלל, פתאום הדברים משתנים, כי אנחנו לא... אנחנו השחקנים, אבל הוא הבמאי. בורא עולם הוא הבמאי, שהוא מזיז את השחקנים לפי התוכנית, לפי ההצגה, לפי מה שצריך. זה מה שהוא אומר כאן. מה הוא אומר עם השמש? היה לו לכתוב, ויבוא השמש וישר. כי בא שמשמע ששקע לו חמה פתאום, שלא בעונתה. כדי שיעלין שם, הייתה לו מטרה שיעלין שם. ויעשה מרשותיו, וקח את האבן, ויעשה מרשותיו, ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו. אומר רש"י, השם כמין מרזב סביב לראשו, שיערה מפני חיות רעות. התחילו מריבות זו עם זו. זאת אומרת, עלי יניח צדיק את ראשו. זאת אומרת, עלי יניח. מיד עשה הקדוש ברוך הוא אבן אחת. וזה שנאמר, ויקח את האבן אשר מרשותיו. המסיעת ישרים מביא את הדבר הזה לגבי עבודת האלוקים. הוא אומר, בעבודת האלוקים יש שתי מדרגות. יש מדרגה שאדם שבוי ברגלים שלו. ברגלים כאלה, ברגלים אחרים, הוא לא שולט עליהם, הוא שבוי בהם. כן, יכול להיות הרגלי אכילה, הרגלים כאלה, הרגלים אחרים, לא משנה. הוא שבוי. אבל יש מדרגה של עבודת אלוקים שאתה לא שבוי בכל הדברים האלה, אתה אדרבה. אתה שולט על כל הדברים, אתה מפעיל את השכל שלך, לא את הרגלים שלך, את השכל שלך. אז זה אומר, המדרגה הזאת מרוממת את האדם. הוא הופך לאדם שכלי, אדם כשהוא פועל על פי שכל. אבל לא רק את האדם, הוא אומר, גם מרוממת את העולם. כיוון שהאדם הוא הנזר הבריאה. אז ברגע שהאדם בעצמו הוא שולט על המערכות הטבעיות שלו, אז הוא מרומם גם את כל העולם, וכל העולם מקבל ערך לגמרי אחר. הוא מביא דוגמה את יעקב אבינו עם האבנים כאן. הוא אומר, רבו ביניהם האבנים. אני פעם שאלתי את האבנים, תגיד, על מה אתם רבים? מה, אתם יכולים בכלל לריב? אתם אבנים, אתם בכלל... אולי רש"י טועה כאן, הוא מפנטז או משהו, מה אתם חושבים? אה? לא יכול להיות. מה הרעיון שמאחורי הדבר הזה? האבנים, כביכול, הבינו שיש להם ערך אם צדיק מניח את ראשו עליהם. אז יש להם, זה לא סתם אבנים, זה אבנים בעלי משמעות, בעלי ערך. הראש של יעקב, שהוא ישן על האבן הזאת, או האבנים האלה, הופך אותם למשהו הרבה יותר אצילי, יותר ערכי, יותר חשוב בדבר הזה. ככה כל העולם כולו. אם יש צדיק, אז הוא הופך את כל מה שמסביבו לדבר יותר. למה? כי דרך הצדיק מתגלה האלוקים. והם משמשים את הצדיק הזה. והאבנים ידעו את זה. אמרו, וואי, זה שיעקב אבינו שדרכו מתגלה האלוקים, יניח את ראשו עלינו, וואלה, בום, בום, בום. לא, אני, לא. בסוף אמרו, טוב, כולנו יש מטרה משותפת. כשיש מטרה משותפת, מה קורה? כולם מתאחדים, נבחן לאבן אחד. קודם זה מרבו, פתאום הבינו שבעצם רוצים אותו דבר, לגלות את אלוקים, להיות שותף לגילוי אלוקים, על ידי הראשו של יעקב, של יעקב אבינו. אז זה ככה מסביר המסילת ישרים. אז זה רש"י אומר את זה. זאת אומרת, מיד עשה אבן אחת, למה? כתוב, ויקח אחר כך את האבן אשר מרס אותם. וישכב במקום, כתוב, ההוא, לשון מיעוט, דווקא באותו מקום שכב. אבל 14 שנים ששימים בטבע, לא שכב בלילה, אלא שהיה עוסק בתורה. כן? זה יעקב אבינו, איש תם, יושב אוהלים. באותו מקום הוא כן דווקא שכב. והשכיבה הזאת הביאה את החלום הענק הזה של סולם יעקב וכל מה שהגיע. לגבי הישכב במקום, אז בפסוק ג' הוא אומר, הארץ אתה שוכב עליה, לך אתננה לזרעך. השכיבה הזאת של יעקב אבינו היא לא מקרית. אומר רש"י במקום, תסתכלו, שוכב עליה, קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו. רמז זו שתהיה נוחה להיכבש לבניו, כי ארבע אמות שזה מקומו של אדם. מה הוא עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אתה עכשיו שוכב. למה אתה שוכב אל הארץ הזאת? שפעם יבואו בניך עוד אלפי שנים לכבוש את ארץ ישראל, ויחבשו את זה כמו בקלות, כמו ששת הימים וכל זה. יחבשו את זה בקלות. מעשה אבות, שימה לבנים. אבל יש שאלה, לפי מה שאנחנו רואים כאן, נתן לו רק דלת אמות. ומה עם כל ארץ ישראל? רק דלת אמות יהיה נוכל, זהו. אז זה רש"י אומר, מה זה קיפל? לקח את המפה של ארץ ישראל, קיפל, 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 שם את זה מתחת ליעקב. כל ארץ ישראל כאן. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, בהייטק, בטכנולוגיה מתקדמת, מה שנקרא, יש מה שנקרא מחשבים. והמחשבים, יש שם ג'וקים וכל מיני דברים כאלה. לפעמים אדם מתפלא, איך אפשר לשמור אינפורמציה ענקית באיזה ג'וק קטן כזה, בשבב כזה או משהו כזה. אני פעם הייתי במפעל כזה של הייטק כזה, אז הראו לי, לוקחים חומר, חותכים אותו, חותכים אותו, מקפלים אותו בעצם, את אותו חומר, טכנולוגיה מיוחדת, ומקפלים 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 ומקפלים, ובסופו של דבר, כל מה שנמצא בדברים הגדולים, הוא מקופל בתוך הדבר הקטן הזה. פשוט הם למדו פרשת שבוע, אלה המדענים. אפשר לקחת דבר ענק ולצמצם אותו ולקפל אותו ולהפוך אותו. פעם היו שומרים אינפורמציה לפני עשרות שנים, מחשב זה היה כמו חדר ענק, עם כל מיני חוטים וסלילים וכל מיני דברים כאלה. היום אתה מה זה מחשב? אתה משהו מיקרוסקופי כמעט. הכל זה. למה? למדו פרשת שבוע. קיפל את כל ארץ ישראל. טוב, אנחנו, ברוך אתה אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בתענית, הפרק ד' משנה ז' שבת שחל בתשעה באב להיות בתוכה, אסור מלספר ומלחבש, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. שבת הכוונה שבוע, השבוע שחל בתשעה באב. שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, השבוע, כן, אסור לספר את הראש, את הזקן, ולחבש את הבגדים, כל אותו שבוע עד לאחר תשעה באב. ובחמישי, היינו, כשחל תשעה באב, להיות בערב שבת, וזה היה אפשרי בזמן שקידשו את החודש על פי הראייה. מותרים לספר ולחבש בחמישי לפני תשעה באב, למרות שזה שבוע שלפני תשעה באב, מפני כבוד השבת. שלאחר תשעה באב, יש משמעותיים עניין התספורת, מפרשים מותרים לחבש. גם בימינו נוהגים להחמיר בקיבוס מתחילת חודש אב ותספורת מ-17 בתמוז, זה הכוונה אשכנזים, כן? ספרדים מראש חודש. ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשלים ולא יאכל בשר ולא ישתה יין. רבן שמעון גמליאל אומר ישנה. רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה ולא עודו לו חכמים. ערב תשעה באב, לאחר חצות היום, בסעודה מפסקת, לא יאכל אדם שני תבשילים, כגון ביצים ודגים, וברטנוע אומר, אין אסור משום שני תבשילים, אלא דבר שאינו נאכל כמות שהוא חי. דהיינו מבושל, אבל דבר שנאכל כמות שהוא חי, כמו ירקות, פירות, כן? או חלב וגבינה וקטניות, בזמן שהיא לך, אף על פי שבשלן אין בהם משום שני תבשילים. לא יאכל בשר, אפילו תבשיל אחד, ולא ישתה יין. אנחנו נוהגים איסור בבשר ביין מחר מאחד באב, תמר ראש חודש, עד 10 באב לאחר חצות היום. נדמה לי שהיה כאן יאיר, הוא תימני, אז הוא אמר שהתימנים כן נוהגים. נדמה לי ככה פעם אמר שאצלהם נוהגים. אני לא יודע למה.
לאכול בשר? לאכול בשר הם נוהגים?
אני לא לאכול. מה? מישהו כאן תימני במקרה? לא. אתה תימני עכשיו.
כן. לא, אני זוכר, אני לאכול משהו כזה.
כן? כן, זה אמר לי ככה. בכל זאת כאן במשנה אומר לא. רבן שמעון גמליאל אומר, ישנה ממנהגו, שאם היה רגיל לאכול שני תבשילים, אז זה השינוי, יאכל בערב תשעה באב תבשיל אחד. והיה רגיל לשתות שתי כוסות יין, שתי כוס אחד, לפי רבן גמליאל. רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה. מה זה כפיית המיטה? לקפות את המיטה ולהפכה על פיה, כדי שישכב על הקרקע כמו באבילות, לישון על הרצפה. ולא הודו לו חכמים, והסכימו לדעתו. ואומנם אין הלכה כרבי יהודה. אורות, אורות, אורות. אנחנו בקוף עין, גומרים כבר את אורות. קוף עין א', קוף עין א', מה? ודאי, זה שאלה, זה יצא ללמוד כל החיים.
אפשר לבנות
גלים
אחרי זה?
אחרי אורות?
כן.
בטח. מה אתה חושב? נכון שכלים קודמים לאורות, אבל כאן, מתוך האורות, בונים גם את הכלים. אור זה מחשבה, מחשבה טובה. סוף מעשה, מעשה זה הכלים. מחשבה תחילה. היי. כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר, תתחזק הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים, מוצקים, למדנו את זה, נכון? נכון, נקרא את זה עוד פעם, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. חייבים לעשות פעילות גופנית, להיות בריא וחזק. לא, אני מדבר ברצינות, אתם צריכים לצחוק. שרירים. בסדר גמור. איך אני יודע את זה שאני עושה לפעמים כושר, בכושר ג'ים כאן, זה חדר כושר. רק לגברים, כן. רוב רובון של אנשים שם חרדים, עם פס, עם כל זה, ואת חסידים, ואת מורים, וכל מיני. והגיע, המשיח מגיע. זה מה שהוא אומר כאן.
זה למדו
הרב קוק. למדו כאן את הרב קוק. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. נפש בריאה בגוף בריא. ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. זאת אומרת, הכלל, כמה שתהיה צדיק, אתה פחות מהכלל. ומובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל, זהו היסוד לאור העולם. זאת אומרת, אם עם ישראל בריא פיזית, על זה, על בסיס זה מתגלה העולם. לקודש העולם, לגילוי האלוקות בעולם. לטהרת המידות, לרוממות הצדק ופעת המוסר בניצחונו בעולם. ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. שאלו אותי איך, לא רואים את זה. אבל הרב לא מתייחס על מה שרואים חיצונית, אלא על המהות. כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה ואצילות עליונה. כי זה כלי לגילוי קודש. פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצאים מן הכוח אל הפועל, אימוצי נשמה נפלאים, נשמות גדולות יתגלו כתוצאה מזה. והאור העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו. ויקומו לנו מאורי עולם אנשי רוח אלוקיים, כבירי כוח שרים עם אלוקים ועם אנשים יכולים להם, אבל קודם כל בריאות הגוף. כן.
אפשר
לתמצת
את הפסקה הזאת בשתי מילים. אחדות
האבנים. יפה מאוד. זה מה שלמדנו בפרשת השנה. יש הכוח. נכון? מאחד את הכל, כן. היום, באמת, תשימו לב, הרבה, הרבה יישובים, הרבה ערים, יש להם מסלולי הליכה. פעם זה לא היה דבר כזה. אבל היום, אני, כמעט בכל מקום שאני הולך, העירייה או היישוב, או משהו, דואגים לתרבות הגוף של התושבים, מסדרים הליכה, אופניים, או משהו כזה. גם מתקנים, גני שעשויים כמו לילדים, אז יש כאן מתקנים שמפעילים את זה. הם לומדו את הרב קוק כנראה.